אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
בוקר טוב, הניה שוחט.
בוקר טוב, אפרת פינקל. המאזינות, ככל הנראה לא רואות אותי, רוקדת פה באיזוז רב. באתי קצת שמחה היום, וכבן אדם במורמר אני מתביישת להודות בכך, אבל אני מרגישה שאין בי מספיק אושר לחגוג את החזלש.
אוקיי, אז אנחנו תכף נדבר על החזלש שלך, ורק נזכיר לכולם שאנחנו כל כבודן בכאן מורשת. אפשר להזין לנו גם באתר של כאן מורשת ובתדרים 107, 92.5, 90.8, 90.5. המפיק שלנו, איתי סופרין, הטכנאי בוריס פרבר.
ואם אתם רוצים לסמס לנו, לשאול אותנו, להחמיא לנו ולהגיד לנו מגוון דברים נחמדים, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, לסמס לנו במספר 055-966-3991, 055-966-3991, כמובן לא בנהיגה, אנחנו מחכות לכם. מה קורה איתך הבוקר, אפרת? אני רואה שאת קצת פחות שמחה ממני, קצת ככה בנגיעה.
אפרופו חזרה לשגרה, אגב, לפני שנצלול לתוכנית המאוד
עמוקה,
שיש לנו בוקר, את רוצה לתת לנו ככה נגיעה של הנושאים העיקריים שיהיו איתנו?
תכף, אני אתן לכם הצאפ, אני ככה מארגנת פה לעצמי את ה...
אין בעיה, אז אוקיי, אז נלך על משהו יותר קליל, תשמעי. אני אתמול בלילה עדכנתי אותך שאני לא נוסעתי איתך הבוקר לרדיו.
כן.
את יודעת, הסיבה הפשוטה היא שאני צועדת אלייך כל בוקר 20 דקות. את לא חושבת לבוא לאסוף אותי מהבית שלי.
גם לא מתכוונת, כן.
לא מתכוונת, צועדת אלייך 20 דקות. וזה יוצא שאני צריכה לצאת מהבית בערך בשמונה, פתאום קלטתי שאני יכולה לנסוע עם הקורקינט ולצאת בעצם ב-8:35, חצי שעה של שינה בבוקר, זה משהו מאוד 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 דרמטי. אגב,
אני בעד, איך קוראים למושג הזה? הפרטה. זה נקרא הפרטה.
חשוב.
כן.
זה נקרא הפרטה, עניה?
כן.
סבבה. הלכנו על הפרטה.
מהכלל אל הפרט.
הלכנו על הפרטה. עכשיו אני חזרה לשגרה שאת תכף תדברי עליה, אפילו אני לא רואה אותה באופק, באמת השעון שלי הפוך לחלוטין, אני נרדמת בסביבות 5-6 בבוקר כל בוקר, ובחמישי זה פחות עובד, כי אני צריכה לקום ב7:30 לתוכנית, אז אמרתי, אני לא אוותר על חצי השעה הזאת, ואני אחזור לנסוע בקורקינט. עכשיו העניין הוא כזה, בגלל שאני מאוד מאוד זהירה, וכמובן רוכבת גם עם מסכה וגם עם, איך קוראים? קסדה.
קסדה. את רואה משהו עם כל ה... כי יש איזו תחושה שהקסדה פלוס מסכה לא רואים כלום, נכון?
תקשיבי, כאילו, זה לא רק רואים, נעלם. זה גם רואים וגם חווים. הנסיעה בקורקינט בבוקר, באמת, זה מין 20 דקות כאלה של...
מדיטציה.
ממש. זה כאילו השקט הזה שאת לא יכולה להיות עם הטלפון, כי את כאילו מתרכזת בנהיגה והטלפון אי שם בכיס.
כן.
ואין את הסחרחורת הזאת של לנסוע באוטובוס ולהיות עם הטלפון, ובאמת שיש בזה משהו כל כך מרגיע. ואמרתי עצמי, אחרי חודש שלם שלא רכבתי על הקורקינט, כי בחורף זה באמת קצת מסוכן, את יודעת, יש כבישים רטובים ועלים וכולי. אמרתי, יאללה, אני חוזרת לזה. אני קמה בבוקר חצי שעה באיחור, בהתרגשות עזה, באה לצאת מהבית עם הקורקינט וקולטת שהוא פשוט לא נדלק, כי שכחתי לעשות את הפרט הנורא חשוב וקטן של להטעין אותו אתמול בלילה. עכשיו, כמובן שהרגע הראשון, את יודעת, התגובה הראשונית שלי הייתה באמת נורא נורא כעוסה על עצמי. באמת, כאילו, זה כל כך פשוט, זה רק להטעין, זה כמו, זה התחושה, זה כאילו בסה ברמות הנמוכות, זה כמו לעלות לאוטובוס עם רב-קו לא טעון.
סיבה גדולה, נפלת על סיבה טיפשית.
בדיוק, לא משהו ברמה ומשהו, זה נורא 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 התעצבנתי, והייתי גם מלאת ביקורת עצמית. ואז, כשנכנסתי למונית, שאגב, גם יצאתי באיחור, גם שילמתי, בוא נגיד ששילמתי קצת יקר על השיעור הזה, בדיוק. ופתאום אמרתי לעצמי, עדיין, שימי את הטלפון בתיק ותני לעצמך את הרבע שעה הזאת של הנסיעת בוקר, והיו לי מחשבות שבאמת החזרה לשגרה היא... זאת אומרת, יש כרוניקות כאלה שאת מתרגלת אותן ואת פשוט יוצאת מהן, ולחזור אליהן זה לא צעד שהוא פשוט. זאת אומרת, זה ששכחתי להטעין את מול את הקורקינט, זה צעד נורא נורא הגיוני, בהתחשב בכך ש...
כשאתה בתוך הלוז בשוטף.
בדיוק, אני לא באה ממקום של עכשיו לעודד את עצמי וזה, אלא באמת לדבר איתך על התופעה הזאת, שיש, את יודעת, יש שגרה מסוימת שאנחנו מנהלים אותה המון זמן, ופתאום הקורונה באמת באה וטלטלה את השגרה שלנו בכל כך הרבה מובנים. שלחזור לשגרה זה ממש כמו ללמוד ללכת מחדש במובנים
מסוימים. ממש, זה מזכיר לי את השבתות, היו שבתות בודדות, לא יודעת מה, שבעלי נסע לחול, אולי... עכשיו, הוא יש לו את הצ'קליסט לפני שבת, של, את יודעת, של הפלטה והמים והזה והזה, ואז, לא רק שאני לא זכרתי בדיוק איך מתכנתים את המקרר, הראש שלי מבחינת זמנים, כאילו הגעתי להדלקת נרות, ואז, איי, רגע, המקרר, הפלטה, זה אפילו לא המונח שם, ואני מתמודדת עם זה, אגב, במקום אחר. מצד אחד, אני, כמו שתורה, שמחה ורוקדת על חזרתם של הילדים לשגרה, שלי עדיין לא, אבל לפחות של הילדים. ומצד שני, ופתאום, מסטלה דקדושה של שלושה חודשים ברצף של איפה השעון ואיפה אני, היינו באיזה בועה, פתאום את צריכה כאילו תוך חצי שעה לתקתק שלושה ילדים בזמן אפס, להכין להם סנדוויץ'ים, להוציא אותם, לעשות הצהרת בריאות בלי פותחת סוגריים לחרטט מספרי זהות שהם לא של הילדים שלי, כי אני לא זוכרת אותם בעל פה, ולהדפיס, ונגמר הדפים, ונגמר הזה, ונגמר הבלגן. עכשיו, זה משהו שביום-יום אני עושה אותו בעיניים עצומות, סנדוויץ'ים, טק, 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 מטפלת ב-17 נושאים במקביל. זה קצת הזכיר לי את החזרה מחופשת לידה. כל פעם שחוזרים מחופשת לידה למשרד, בעצם את אחרי שלושה חודשים אפופים, יש כאלה שמפרגנות לעצמם כל חצי שנה, ואז את מגיעה למשרד, ואת צריכה כאילו לעבוד על אנשים שאת בעצם אנושית. כי לא נעים לך שמגלו את הטמטום שצף בך. אחרי שלושה חודשים דיברת רק עם אנשים קטנים. את לא שכחת היכולות הקוגניטיביות הבסיסיות. אני פתאום חוזרת לעולם ו... אז חזלש שמח מצד אחד, וגם תכף גם נעסוק בזה שלא באמת חזלשנו עד הסוף, אבל אני אומרת קצת סלחנות לעצמנו. שאלת מה יהיה לנו היום, אז מה שיהיה לנו היום זה ככה, קודם כל השבוע פורסם מכתב מאוד מאוד מרגש של הרבנית מבלז, שהיא לא רק אשתו של אדמו"ר מבלז, אלא היא ממש דמות מופת בפני עצמה. נכון, מכתב שהוא בעצם מעודד ומאוד מרגש לאישה שמחכה המון המון שנים לילדים.
נכון.
אז אנחנו נדבר עם מילקי אורטנר, מלכי אורטנר, סליחה.
חסידת בלז.
חסידת בלז, שתספר לנו על דמות המופת, וגם עם רחלי גוטליב, שהיא שחקנית ממתינה בעצמה המון המון שנים לילדים.
נושא כואב. יש לנו גם את ההתמודדות של יקי אדמקר, אישת תקשורת מוכר, שלצערנו הרב נפטרה ילדתו בגיל 4 חודשים. ויש לנו גם בשבת הקרובה, 199 שנים לפטירתו של רב חיים מוולוז'ין.
אז שנה למתי?
יהיה איתנו שלמה טיקוצ'ינסקי בנושא הזה. ונצא לשיר.
ישנם ימים ללא מרגוע פעם לא אמצע בלי נחמה ומוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה את כל היופי את הבאר הנושנה אשר הייתה שם כשעזבתי עוד נובעת כבראשון
Yeah.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
הניה, ומאזינות יקרות השבוע, פורסם מכתב מיוחד מאוד שכתבה רבנית שרה רוקח, שזו הרבנית מבלז, לאישה הכרה שעדיין לא זכתה לילדים. המכתב כתוב בשפה מאוד מאוד מתוקה, ובין היתר היא כותבת הרבנית, מי עוד כמוני מבינה אותך, מה שאת עוברת בחיים, כי אני גם כן הייתי במצבך כמעט 11 שנים, ובזכות שהחזקתי מאוד בוויטמינים A זה אמונה, B זה ביטחון, C זה שמחה, G זה סבלנות, D זה דוונן, תפילה. בזכות זה ברוך השם נושעתי וגם את תתחזקי בוויטמינים האלו ולא חס ושלום להתייאש. זה מכתב נורא נורא מרגש.
נכון.
נמצאת איתנו על הקו מלכי רותם חסידת בלז, אנחנו ננסה להכיר קצת יותר דרכה את דמותה של הרבנית, ונחזור גם לאותן שנים שבהם לא רק היא ובעלה אדמור חיכו לילד, אלא בעצם החסידות כולה. בוקר טוב מלכי.
בוקר מצוין. איזה כיף לדבר על הרבנית מבלז בתוכנית שקוראים לה כל כבודו. אני חושבת שזה די מדהים. המכתב הזה, יכול להיות שמישהו לא חסיד בלז נתקע לראשונה בסגנון הזה. אני יכולה להגיד שזה די מאפיין אותה. זאת אומרת, חסידי בלז לא השתאו יותר מדי מהמכתב, בגלל שזה די הסגנון שמלווה אותה. פונה תמיד לחסידים ולחסידות בשפה מאוד מאוד אישית. מסתכלת תמיד בגובה העיניים ורואה ממש את המצוקה, מתחברת אליה ממש מהמקום האישי. אישה די נדירה בנוף הזה, ודמות נורא נורא משמעותית.
אנחנו כליטאיות מקנות בזכות הזאת שלכם, נראה לי.
האמת שזה באמת, את אומרת שזה אישה די נדירה בנוף, באמת תהיתי לעצמי אם זה משהו שהוא כזה כלל חסידי מאפיין, שיש באמת רבנית שהיא ממש, אולי אני מגזימה בביטוי, אני נשמע כמו אימא רוחנית גדולה כזאת, מישהי שממש מלווה ותומכת.
אני לא יודעת עד כמה זה קיים, אני לא מכירה רבניות נוספות דומיננטיות, אני כן מכירה קצת את הרבנית מגור, אבל היא עושה דברים אחרים. יכול להיות שזה כן, זה איזשהו תפקיד, זאת אומרת זה כמו אשת הנשיא כזה, אבל הרבנית מבלז לקחה את זה צעד אחד קדימה, היא קצת, סליחה על ההשוואה, אבל היא קצת יותר מישל אובמה מאשר מלניה טראמפ.
זאת אומרת, לא רק האישה של, אלא גם מישהי שהיא באמת
בפני עצמה.
כן, ואני חושבת שדווקא בתקופה כזאת, שפמיניזם חרדי, כן או לא, אנחנו יכולות להסכים על זה, ואנחנו יכולות להגיד שאין דבר כזה בכלל, אבל כן יש שינוי במעמד של האישה, גם בחברה החרדית מן הסתם, ובעולם כולו, ולראות דמות כזאת בתוך הנוף זה סופר חשוב, כי אם אנחנו בעולם כזה שאנחנו מראים לילדים כל הזמן למי להיות דומים ומדברים ומספרים סיפורים, ואני רוצה להגיד לבנות שלי למי להיות דומה, ואני כבר לא יכולה להגיד להם כל הזמן את שר השנירר, כי כבר מציתי את רוב הסיפורים והספרים עליה, ומגיעה רבנית מבלז שהיא דמות צדיקה מאוד מאוד, יריעת שמיים, ממש ברמה של גם מנצ'לחקייט, כאילו גם להיות נורא נורא טובה ועושה חסד, וגם כלפי אלוקים ואדם ממש. ואז אני יכולה להגיד להם, הנה בואו תראו, אנחנו תולים את התמונה שלה בסוכה, כי בסוכה אנחנו תולים נוי סוכה של מעשים יפים של אנשים שאנחנו רוצים לדמות אליהם ולראות את האור הרוחני מהם.
האמת שזה מרגש מאוד. מלכי, את רוצה להפליג איתנו קצת אל אותן 11 שנים שבהם הרבנית ובעלה אדמור חיכו לילדים? זה משהו שנחקק בזיכרון החסידות?
זה די טראומה שנחקקה בזיכרון של החסידות, כי האדמור מבלז היה, אנחנו מדברים על תקופה של אחרי השואה, האדמור מבלז נולד בשנת השח, והוא היה נצר לשלשלת בלז שנגדעה ממש. אנחנו יכולים לדבר היום על 90% מהחסידות שהם חסידים חדשים, זאת אומרת הם לא היו חסידים מבית, לא הגיעו מהעירה בלז, אלא הצטרפו לאדמור הקודם שהגיע לפה לארץ, הוא הגיע בדרך ניסית, איבד את כל המשפחה שלו באירופה, 10 ילדים ששניים מהם גם נשרפו בעודם בחיים כשהוא בורח לכיוון הונגריה ואז לכיוון ישראל, והוא מגיע לפה לארץ עם אחיו, ומתחיל לקבץ מחדש את החסידים, ולאט לאט מתגבשת סביבו קבוצה של אנשים שמחכים למילים שלו ולאור שהוא הפיץ, ואחיו מתחתן ונולד להם הבן, האדמור הנוכחי. אחיו נפטר אחרי שנתיים, כשהאדמור הנוכחי בן שנתיים, ולאחר מכן האדמור הקודם נפטר, כשהאדמור הנוכחי הוא בן 11, בן 9, סליחה. והחסידות כולה מחכה כל השנים האלה. כן,
לחכות שהוא יתחתן. כי אין מי שירש בינתיים.
נכון, וכל השנים האלה גם שומרים עליו מאוד, צריך לזכור שאמא שלו הייתה אלמנה ורצתה שהוא יגדל כמו ילד רגיל, ומצד שני החסידות ראתה אותו כ...
ממשיך לא דרכו הטבעי.
אבל כן, איזשהו משהו שצריך לשמור עליו בכספת, והוא לא יכול ללכת לחיידר ולישיבה כמו כל הילדים הרגילים, ואז באמת בגיל 17 הוא מתחתן, ושמחה עצומה, כאילו החתונה החסידית הכי גדולה, החרדית אולי הכי גדולה, שהייתה אחרי השואה, ואנחנו זוכרים את הטראומה של השואה, וכל זה שזה הלך להיגדע, ומנסים כל הזמן גם נקמה בנאצים, וגם לראות שזה באמת מתאושש, ואז מתחילה המתנה ארוכה ומורטת עצבים, לא רק של הזוג עצמו. ואני חושבת שבזה שהרבנית כאילו התייחסה לאישה באופן אישי, היא די אמרה, אוקיי, הטראומה קצת מאחורינו כבר, זאת נשארה טראומה אישית שלי כאימא וכהורה שמחכה. אבל הטראומה של החסידות, אנחנו יכולים כבר קצת לשמוח ולהגיד, וואו, בוא נראה איזה חסידות אדירה הקמנו פה, איזה מוסדות תורה שלא יכולנו לחלום עליהם בכלל לפני השואה. ויש לנו כאילו קצת פריבילגיה להתייחס לצרות אישיות ולהסתכל עליהן בעיניים אישיות ולא רק קולקטיביות.
כי עברנו בעצם בעצמנו משהו, ואנחנו לוקחים את הזיכרון הזה בשביל לעזור בסופו של דבר לפרט.
כן, כן, ממש להתחבר מהמקום הכי פרטי שלה, ולהבין מהמקום הכי פרטי, ובאמת לתת את הכוח לשש החיטה 11 שנים לילדים, אני חושבת שהיא באמת יכולה להבין מה קורה לנשים אחרות שנחכות.
נכון, ולהעניק להן תעצומות ותקווה שזה מה שהמכתב עושה, וגם אני כליטאית קרה מאוד, האמת שזה מאוד מאוד נגע בי.
פרט מצמצה פה פעמיים במהלך הרעיון.
מלכי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
מדינה שזאת מחווה מרגשת למצמץ, אז הרבה נשמותים בעתיד מאחלת לך. תודה לכן.
תודה,
מלכי.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
טוב, תמיד יש את הניסיון הזה מצד אחד, קודם כל שלא נתנסה, ומצד שני כן, כן להבין ולהביא את המקום. אני זוכרת שלפני תקופה באמת כתבתי איזשהו מערכון בנושא המתנה, וברוך השם זכיתי לילדים וניסיתי לעשות את זה מאוד מאוד ברגישות, ואמרתי, אני רוצה להתייעץ עם מישהי שחווה את זה. והתקשרתי לרחלי, שנמצאת איתנו על הקו תכף, וביקשתי ממנה, תספרי לי מהמקום שלך מה את עוברת, וישבתי וכתבתי, ובאמת התפללתי לקדוש ברוך הוא, כל כך הרבה מקום נותנים על הבמה, לאימהות וילדים והתמודדות, אבל איפה המקום על הבמה למי שיושבת בקהל, ואין לה ילדים. ואני זוכרת שבאחד ההופעות ניגשה אליי מישהי שהיא אחות של אישה מתמודדת, הם ישבו ביחד, אני אמרה לי, איך את מדברת על דבר כזה? את יודעת מה זה עשה לאחותי? אמרתי לה, היא אמרה לך משהו? כאילו על המערכון, היא אומרת לי, לא, היא לא אמרה לי כלום, אני באה בשמה, אמרתי לה, אולי זה עשה לה טוב, היא הלכה עם זה הביתה. כאילו, אני עד היום לא יודעת, אני באמת...
האמת שיש לכאורה באמת איזשהו קצת סוג של טבו בנושא הזה, שזה כאילו מדי רגיש, לא לגעת.
לא נשאל ולא ניגע.
לא לשאול ולא לדעת.
בואי נשאל, רחלי גוטליב, שחקנית, נמצאת איתנו. בוקר טוב, רחלי.
בוקר טוב,
עניה. הערנו אותך?
לא, ממש לא. דווקא לא.
מה שלומך?
ברוך השם מצוין, מה שלומך?
בסדר, קודם כל אני אחמיא לך ואגיד שמבחינתי זה שאני יכולה להעלות אותך על הקו בעודך עוברת את המסע הזה, ולא, בוא נגיד, אם הייתי מראיינת אישה שחיכתה כמה שנים ואז ילדה, אז אוקיי, מספרת את הסיפור עם ההפי אנד, אבל דווקא הפתיחות שלך לבוא ולדבר על זה, מה שנקרא, תוך כדי המסע באופטימיות, זה ראוי לציון בעיניי, והייתי רוצה באמת שתספרי לי על ההתמודדות הזו שבעצם את נשואה 5 שנים, נכון?
5.5
שנים, ואני רוצה שתשתפי אותנו, ואני בטוחה שיש איתנו גם בקהל המאזינות, אנשים שגם ממתינים לכל מיני דברים. איך את עוברת את זה עם חיוך? כי אני יודעת שרוב הזמן את מאוד מחייכת.
נכון, מתנה משמיים. אני חושבת ש... זאת אומרת, אני אסיים את השידור בצורה שבסופו של דבר הכל תלוי בבחירה שלנו. זה מאוד מאוד, זאת אומרת, לא תלוי איך את מסתכלת כל דבר, את יכולה באמת להחליט שאת יושבת ובוכה כל היום, ואת יכולה להחליט שדווקא בזמן הזה את הולכת ועושה כל מה שאת אוהבת, ונהנית ומחייכת ושמחה, כי בסופו של דבר בעזרת השם אנחנו נבשה. אבל בסוף המסע את תגידי, וואו, עשיתי משהו עם עצמי? או שתגידי, וואו, חבל על כל השנים האלה שבזבזתי ולא עשיתי שום דבר. אז עם זה אני אסיים.
האמת.
אבל אני אתחיל שההתמודדות היא היא מאוד לא פשוטה, ותלוי מתי. זאת אומרת, יש זמנים שאת מרגישה, את מרגישה את הקושי יותר, יש זמנים שאת מרגישה את הקושי כמובן פחות.
את יודעת לתאר לנו במה זה תלוי?
כן, אז אמרתי, התרסתי באמת בכזה גיל 18, כמו כל ילדה צעירה שמתחתנת ובטוחה שמחר היא מתחתנת ומחרתה היא יולדת, וזה לא באמת מה שקרה. במסלול הזה שלנו אנחנו עוברים הרבה עליות וירידות, כי עברתי 3 הפלות. ואת כאילו, את רואה את האור, ואז פתאום האור הזה, פתאום נהיה לחושך. ושוב פעם את רואה את האור, ועוד פעם נהיה לחושך. אז את כאילו, באמת לא יודעת, מתי תסיימי את המסלול. עכשיו, הקושי, בעיקר, אצלנו בחברה החרדית, שדבר ראשון שרואים אותך, זה איך קוראים לך, מי את, כמה ילדים יש לך. עכשיו,
זה כאילו כרטיס ביקור כזה.
זה כרטיס ביקור. זה לגמרי כרטיס ביקור. עכשיו, בפרט בתחום שלנו, זאת אומרת, כאומנית, אני יכולה להגיע למקום, למשל לביים אירוע, ורואים שאני נגיד נשארת לפעמים עד 4-5 רגע, אז מה את עושה עם הילדים?
כן.
עכשיו, לפעמים, אני מחליקה, אמא שלי, אני שומע, בייביסיטר בעלי, אילו, לפעמים אני לא באמת חייבת לתת דין וחשבון לכל אחד, לפעמים, אין לי. עכשיו, יש לך את אלה ש, וואי, סליחה, 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 והן בטוחות שהן פגעו בך, וזה לא במה שקרה, זה בסדר גמור, כרגע אין לי. עכשיו, ברגע שהפרטנר מולך עושה את זה, לפעמים כל כך גדול, ואת כאילו, לרגע נראה...
מזכיר לך, למה את לא מבואסת? סליחה, למה את לא בצער?
בדיוק, עכשיו,
מה לשמחה זו עושה?
זה הקושי, ממש ככה, לפעמים זה גם הקושי, שכאילו, אנשים מסתכלים על, למה את כל הזמן חייכת? למה את כל הזמן שמחה? צריכה יותר מתאים שתשבי בבית ותבכי.
את מרגישה, אני אשאל אולי שאלה שהיא טיפונת רגישה, את מרגישה לפעמים דווקא צורך להוכיח לכולם שאת שמחה ולהיות במין שמחה תמידית כזאת, שלא ירחמו ולא שום דבר והכל סבבה?
אני חושבת שכן. קודם כל יש את המקום הזה של ההורים, שאנחנו נמצאים במסיבות משפחתיות, שבתות, חגים, נופשים עם המשפחה, אז יש את הזמן הזה שהוא באמת כואב. זה זמן למשל של מוצאי שבת נגיד, שכולם ככה מתחילים עכשיו להתארגן, אמבטיות עם הילדים ולארגן מזוודות, ובעלי ואני כל פעם... אוקיי,
מוכנים ראשונים.
כן, מה קורה?
5 דקות ובחוץ.
ממש ככה. אז יש את הזמן הזה שאת רואה לפעמים את ההורים ככה מסתכלים. אני אומרת הרבה פעמים שבא לי ואני אומרים, יותר כואב לנו זה על ההורים. שאת רואה שהם לא יודעים אם לשאול ואיך לעזור. ולפעמים את אומרת, באמת, שבו בצד ותתפללו.
תרשי לי להזדהות עם זה טיפונת מהמקום שלי כרווקה, שהרבה פעמים אני אומרת...
אפרת ממתינה גם להברך.
מאוד ממתינה, ואני הרבה פעמים רוצה להתחתן בשבילם כזה, את יודעת, בשביל לשמח אותם, אני כוח מתחברת למה שאת אומרת.
נכון.
אני יכולה לשאול אותך משהו, יש אולי מהמקום הזה של ההתמודדות שלך, את ציינת מקודם שיש אנשים שמגיבים בצורה מסוימת, יש אנשים שמגיבים בצורה אחרת. זו שאלה של מצב רוח, או שאת כן יכולה להמליץ על פשוט באמת מה הדרך הטקטית ביותר, מה הדרך העדינה ביותר, באמת להתייחס לאנשים במצב כזה, כדי לא לפגוע, כדי מצד אחד להשתתף, מצד שני לא לבקר, לא להתנסה, מה באמת הצורה האולטימטיבית להגיב לדבר כזה?
קודם כל לא לנשום, סליחה, למה אתם נושמים? סליחה, כן.
אני קודם כל חושבת שכל אלה שנותנים לי עצות, זה משהו שמאוד מאוד מרגיז אותי. אני זוכרת שבאתי פעם אחת לנחם, והייתה איזושהי מישהי שכאילו בחדר... עם אנשים שאומרת לי, וואי, תקשיבי, יש לי איזה סגולה, אין, בדוק, בדוק, זה זה. אז אחר כך פשוט הצליחו אותה, נוצר גם לדבר איתך. כאילו, מה קורה?
מה את נכנסת לי לזה?
ממש
לא, גם כאילו אנשים חושבים שאת 5.5 שנים נשואה, ואת סבב, את יושבת על הספה ומחכה שזה יבוא. צאו מנקודת הנחה שאת עושה מה שאפשר.
זה ברור, קודם כל. הייתה מישהי שאמרה לי, רחלי, תקשיבי, הגיע הזמן, די, קריירה, הכל טוב ויפה, הנה, את מצליחה, די, הגיע הזמן לדבר האמיתי שזה ילדים.
את רצינית?
אני רצינית. כן, יש משהו שאנשים גם רואים אותך מאוד מאוד פעילה ושמחה וחיה ועושה וטסה וכאילו ונהנת מהחיים, אז אנשים אומרים, טוב, נו, היא עוד לא התחלה לגדול, הילדה התחלה לגדול, היא לא מבינה מה הדבר האמיתי, ויש לך כאלה שמעיזים, בטח.
כאילו לא מספיק ההתמודדות בעצם מול המצב, יש תוספת מע"מ של האנשים שאומרים לך, את לא ידעת מה לעשות, ועכשיו הנה הגעתי, אני הבשורה שלך, ואני אגיד לך מה את צריכה לעשות, כי 5 שנים חיכית רק לי, לאליהו הנביא.
אני מרגישה שאולי במובן מסוים זה... זאת אומרת, הסברה הגיונית היא לחשוב שבאמת אנשים פשוט במצבים של מבוכה, יוצא מהם הפחות טוב שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו אותם אנשים שמגיבים לך תגובות מאוד מאוד לא טקטיות, חוזרים הביתה ואומרים, מה יצא ממני? זה סתם היה ממבוכה, זה סתם, זה ככה אולי מהמקום של לדון לכף זכות, אבל...
נכון.
כן, רחלי, אני רוצה שבאמת ככה לקראת סיום, תגידי לנו, כי אני בטוחה שיש לנו מצפות שככה מקשיבות לנו. מה את יכולה לתת באמת כבן אדם אופטימי ש... אני רואה אותך מצפה בשירה וריקודים, ככה אני רואה אותך, את על הרכבת, אבל את בסבבה, ושמת לך מוזיקה.
יש הרבה ירידות גם, כן, אני גם הרבה בוכה, זה גם קורה.
זה חשוב.
אני באמת, באמת חושבת שזה באמת, אני אגיד את זה ככה, שוב, זה עניין של בחירה. בואו נעבור את זה בשמחה, וזה קשה להגיד בשמחה, אבל תעשי מה שאת אוהבת, את לא צריכה לחייך ולרקוד. אבל תעשי מה שאת אוהבת, תפנקי את עצמך במה שאת אוהבת, תטוסי אם את אוהבת, תלמדי מה שאת אוהבת. כאילו עכשיו זה הזמן, תשקיעי בעצמך. תשקיעי בעצמך,
כשאין בטוח יש לך,
וגם למצוא את החברות לאותו סטטוס. יש לי כמה כאלה, ולי שזה מאוד עוזר. זה מאוד נחמד לי.
מקסים.
ואגב, אני אענה לך על עוד משהו ששאלת מקודם, ממי אני כן מסכימה לשמוע, מכאלה שעברו את הניסיון הזה. אז אם יש להם מה לחדש לי, אני אשמח.
מקסים. רחלי, תודה רבה.
כן.
ריגשת אותנו מאוד.
שיהיה בשורות טובות, ממש בשורות טובות, בעזרת השם בקרוב.
אמן. תודה רבה. יום טוב.
טוב, אז שאי סביב עינייך וראי, בנייך מרחוק יבואו לך. זה שיר של בעצם הנביא ישעיהו, ו... בשל ביצוע של מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ, ואת השיר הזה אנחנו רוצות להקדיש לכל מי שמצפה לילדים, לרחלי ולכל האחיות שלה, בעזרת השם, תבשרו לנו בשורות טובות, ועוד מעט אס-אמסים, יש פה אס-אמסים ממש יפים, אבל עוד מעט.
Levadi, 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 lev כולם נקבצו ובאו לו.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
לכאן מורשת נולד גם ערוץ יוטיוב חדש. תיכנסו אליו, תירשמו כמנויים ותקבלו את כל העדכונים אליכם, תכנים מהרדיו, תכנים מיוחדים, שירים חדשים, וכל מה שינעים לכם את הזמן. הניה, קיבלנו סמסים?
מה זה קיבלנו סמסים? וואו, אני שמעת עצמי חזק, הנה.
שתפי אותי.
קודם כל, אני אזכיר את המספר שלנו לסמסים, נורא כיף לנו לשמוע מכם, המספר הוא 055-966-3991, 055-966-3991. אז ככה, קודם כל מסתבר שבצפת לא שומעים אותנו, כבר כמה שלחו. עכשיו, מה שמפליא אותי זה, הם אומרים שאין קליטה בצפת, אז איך הם שולחים את ההודעות? זאת אומרת, כיצד הם כן שומעים אותנו?
הם על הווי-פיי של השכנה טבריה.
כן, מישהי פה תוהה, האם זאת חבלה מאיראן? אין לדעת, אבל תושבי צפת, אנחנו אוהבים אתכם ומקווים שתחזרו אלינו במהרה. יש פה מישהי שאומרת שלעשות הליכה זה בריא, פרט מומלץ ללכת מבני בת לתל אביב.
אז להמשיך לא לטעין את הקורקינט, התקבל במערכת, תודה.
במשך 50 ונצח דקות, אבל לפרט תגיע לפה ממוטטת, אני לא בטוחה שהיא תעמוד בקצב. הודיה אזולאי כותבת שאתם מדהימות, אני אוהבת התוכנית שלכם, השם מברך אתכם בכל אשר תפנו, סוף סוף יש נשים משדרות, אוהבת אתכם הודיה. גם אנחנו.
הודיה, תודה רבה.
תודה. יש פה מישהי שכתבה שהיא מאוד התרגשה והיא מתפללת על רחלי בת חווה, בעזרת השם שתיכנס להיריון בקרוב. גם אנחנו התרגשנו. קרמיאלית, אני לא יודעת אם זאת קרמית מקרמיאל, או שזו סתם תושבת קרמיאל, או לא יודעת, עוקף מארמיאל, כותבת, אין עליכם ועל התוכנית שלכם, חבל שזאת רק שעה. גם אני מרגישה שחבל שזאת רק שעה, כי כאילו לקראת סוף השעה,
אנחנו פונות פה בפנייה נרגשת.
יורד הריגוש, ואז אני כאילו ממש נהנית, כאילו אני כבר מפסיקה להתבלבל. אז
את מתחילה ליהנות, את הולכת הביתה.
כן, אבל לימדו אותי גם לפרוש בסי. את יודעת, כאילו, יש כזה קטע של אמנים, יאללה, לעוף על אהבת הקהל, עד שיגררו אותם, אמרו לי, לא, תרדי באמצע. אם לא אכפת לכם, תשימו את בראשית עולם של שלומי שבת, אנחנו נבדוק עם הטכנאי שלנו, אם זה אפשרי. וזהו, נורא כיף לשמוע ממכם. חייבת לציין.
טוב, אז הניה.
כן.
בשבת הקרובה, י"ד בסיוון, נמלאו 199 שנה לפטירתו של רב חיים איצקוביץ', שמוכר יותר בשם רב חיים מוולוז'ין, דמות משמעותית מאוד מאוד בעולם הליטאי, שההשפעה שלו והתוצאות שלו מורגשות עד היום. מי שהקים את ישיבת וולוז'ין, שנחשבת לאם הישיבות כולן, שנוסדו לאחר מכן על פי בעצם המודל שהוא בנה, כליטאיות אדוקות, נרצה להבין
אני
יותר.
אני לא אוהבת את ההכללה הזו של ליטאיות אדוקות, אבל בסדר, אני מעורבת ירושלמית, אבל גדלתי בחינוך ה... זאת אומרת, את פינקל, יש פה בשבילך תחושת זכאות ליטאית בשביל כל האולפן.
אל תברכי.
אני לא פינקל, חשוב לציין, ולכן...
טוב, שוחט, הרחקת לכת. כליטאית אדוקה, אני ארצה להבין יותר. ונשוחח עם שלמה טיקוצ'ינסקי, שהוא בן למשפחת הרבנים הליטאית טיקוצ'ינסקי, דוקטור וחוקר ישיבות ליטא ותנועת המוסר. בוקר טוב.
בוקר טוב לכן.
מה שלומך?
שלום, שלום, תודה.
טוב.
באמת הייתי, נו, כן, רב חיים.
מה, למה הדמות של רב חיים מוולוז'ין כל כך משמעותית? למה היא זכורה עד היום?
טוב, קודם כל מייסד ישיבת וולוז'ין, מה שנקרא אם הישיבות, וזה הפרוטוטיפ, הארכיטיפ, המודל העיקרי של ישיבה בכלל, וממנה לקחו כולם דוגמה, עשו לה שינויים, כמובן, כל מיני אינטרפטציות וכל מיני דברים, אבל הישיבה הליטאית, שהיא האב טיפוס, אכן נוסדה בידי רב חיים מוולוז'ין, בראשית המאה ה-19, 1802, ועד היום בעצם מורשת ישיבות, מה שנקרא, היא באמת משייכת לרב חיים. אני באמת חושב, חשבתי הרבה עכשיו לפני השידור, מה נעשה עם תוכנית, זאת אומרת, תוכנית של נשים, למה הנשים, איך זה בדיוק מתחבר הדבר הזה?
נשים במייק הזכיין?
אנחנו פתחנו את התוכנית הזאת גם בדמות נשית מאוד מאוד רוחנית, אז אני חושבת שזה לא יפה לעשות הפרדה.
לא, זה חשוב וזה מעניין. עכשיו תראי, רב חיים, תראי, כי היסטוריון יכול לתת לך הרבה על רב חיים, מדוע באמת, מה היה חידוש בישיבת וולוז'ין, מה שלא היה קודם, הרי... האמרה המפורסמת היא שממהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהן, אז למעשה הייתה גם ישיבה של שם ועבר לפי חז"ל.
נכון.
אז מה החידוש הגדול של ישיבת ולוז'ין?
אגב, זו באמת השאלה שהכי הטרידה אותי. זאת אומרת, מה היה מיוחד בישיבה שהוא הקים? לא היו לפני זה ישיבות? זה הכי מטריד.
יפה. אז כמובן, המושג ישיבה יש לו המון פרשניות והמון, והמון אופציות, ולכן כתוב ישיבה, בסדר, זה לא אומר ישיבה. שם ועבר לא היה להם ישיבה עם פנימיה ומשגיח וסדר מוסר, אוקיי?
כן.
אז ברור ש... ישיבה. ישיבה גם בכל מיני קבוצות אחרות, זה פשוט לפעמים היה קבוצה של אנשים קשישים נחמדים שעמדה ולמדו משניות או זוהר. כלומר, ישיבה, בסדר, זה שם כללי כזה. אבל כשאנחנו באמת מדברים על ימינו, שהישיבה הליטאית כארכיטיפ, אני חושב באמת, רב חיים עשה שינוי גדול וחידוש בזמנו, כאשר היה זה באמת יהדות מזרח אירופה. לפני כן למדו זקנים ונערים יחדיו, או גם נערים שלמדו בנפרד. הייתה ישיבה קהילתית כזאת, סוג של חיידר למבוגרים יותר, כמוסד עם מוסדות הקהילה, כמשהו לא מוסדר כל כך, ומי שרצה נכנס, ומי שלא, לא. ואילו רב חיים הלך ובמונחי ימינו, אפשר לומר, פתח סוג של אקדמיה למצוינים בתלמוד. שהבחירה סלקטיבית, עוברים סינון כבד. הישיבה כמוסד אליטיסטי נפרד מהקהילה. זה חשוב מאוד המושג של, שזה היה למעשה על מקומי. כלומר, יש לישיבה קופה נפרדת, התלמידים באים מגיאוגרפיה רחבה, מאזור רחב, וגם התרומות, ולכן זה מוסד שעומד בפני עצמו בלתי תלוי בקהילה, וזה
חשוב
מאוד.
שגם יוצר בדיעבד קהילה משלו.
בדיוק. לימים נוצרה באמת סוג של קהילה אלטרנטיבית באמצעותה.
קהילת בני הישיבות ומשפחותיהם ובוגריהם וכו'.
כן, כן, כן. עכשיו, למעשה, רב חיים גם לקח מצוינים, והוא רצה באמת מקום שיהיה בו לימוד של מצוינים שלמדו באופן אישי, ללא הכתבה, ואלה היה סדר מסוים, ואלה הייתה חובה להיכנס לשיעור. זה סוג באמת של מקום של שאפתנים תחרותיים מאוד, שיגדלו גדולי תורה. עכשיו, מה התודעה שלו הייתה? אז יש לו מכתבים שהוא פרסם לכל תפוצות ישראל, כאשר הוא תכנן לעשות את הישיבה, ושם הוא כותב על תחושת משבר. החסידות פושטת ביהדות מזרח אירופה, והתורה משתקחת. זה אומר בפירוש. ולכן בפירוש הקמת ולוז'ין הייתה תגובה להתפשטות החסידות. ואם מורו ורבו הגאון מבין להלך בצורה של חרמות וקרוזים ודברים כאלה, חרם ומאבק, רב חיים הלך בצורה קונסטרוקטיבית יותר, ובנה מוסד שבו תהיה אפשרות לצעירים לגדול בתורה ולהחזיר את עטרת התורה ליושנה. אין מבחנים, אין סמיכה רבנית, זה לא האתגר בכלל.
פשוט לתת להם קר לגדול בו.
לגמרי. ורק לשאפתנים שיהיה להם מקום שבהם יוכלו לגדול גדולי תורה כפי שהוא הרגיש שמתחיל להיות חסר בעם היהודי. זאת הייתה התודעה שלו, והוא כותב את זה מפורשות. עכשיו, לימים זה הפך לארכיטיפ, לשאר ישיבות שהוקמו כדוגמתה, בעיקר בסוף המאה ה-19. הרבה שנים, הרבה אנשים לא חיכו את הדבר הזה, לא היה לזה חיכוי בכלל. אבל לא שניתן מוסד נורא, נקרא לזה מכובד, מפורסם, אליטיסטי, ולא יזו להקים לה אפילו חיקויים בכלל. הישיבה בוולוז'ין הייתה כל כך חשובה, ובית הרב, צאצאיו של רב חיים, ממשיכי דרכו שהחזיקו את הישיבה, היה כזה משהו נורא נורא, וכל בעיתונות של היהודית דאז, כולם התעסקו בזה, משכילים מכאן ורבנים מכאן, וכולם חשבו שתלו תקוות במקום הזה, אז משכילים באמת תלו תקוות, ואמרו, צריכים ללמוד שם גם לימודים כלליים, רוסית, או מה שרוצה הצאר הרוסי, שיצאו משם רבנים, לא את המילה הזאת, ואז ויצאו משם רבנים באמת משכילים עם רוחב יריעה, ידע לא רק בתורה. רבנים אחרים אמרו לא, וכך תמיד הייתה למעשה בין הסערה מבחינת ההתעניינות התקשורתית של יהודים. אחר כך הוקמו לה אלטרנטיבות, אחרי שהיא נסגרה בצו השלטון, ולא ניכנס לסיפור הזה, למה ואיך, יש הרבה גרסאות. על כל פנים, המוסד הישיבה הליטאית עד ימינו אלה למעשה צועד באיזשהו מקום בעקבות ישיבת ולוז'ין כמוסד עצמאי בלתי תלוי.
אם כי בוא נגיד שאולי קצת השתנה הנושא שפתאום יש מבחנים ויש סדרים וצריך להיכנס ואולי טיפה שינו את הקונספציה הזו.
כן, הוא השתנה כל כך הרבה, הוא השתנה בסוף המאה ה-19 בכיוון כתגובה להשכלה והכניסו לו תנועת המוסר. לאחר מכן הוא השתנה בין שני מלחמות העולם כאשר למעשה האורתודוקסיה הייתה במגננה. לאחר מכן הוא השתנה אחרי השואה בארצות הברית בסגנון אחד, ובארץ ישראל בסגנון אחר. ועד ימינו אלו הוא משתנה, ולא רק אצל הליטאים, החרדים, הליטווקס מה שנקרא, אלא באמת לקחו אותו גם בציבור הדתי-לאומי וגם בציבור הספרדי וגם בציבור החסידי. כן. ועשו לו פרשנויות והוספות והתאמות כאלה ואחרות, אבל בגדול המושג שנקרא ישיבה, שצעיר הולך לישיבה להשתלם כמה שנים בטרם הוא יצא לחיים, זה נוסד אז בוולוז'ין. כמובן שהשינוי המהותי הוא בעיקר בגלל הסוציולוגיה של הציבור. כלומר, הציבור הדתי עם הסוציולוגיה שלו והחרדי עם הסוציולוגיה שלו, שלימים זה הפך להיות מוסד לכולם ולא רק למובחרים, וכיוון שהוא מוסד להרבה מאוד סוגי נוער בפנים, שגם שומרים עליהם לבל יצאו החוצה לתרבות הכללית, אז הוא הפך יותר למוסד משמר תרבות, למוסד שלא בדיוק מכין לחיים בחוץ, אלא לחיים הפנימיים של הזרם שלנו, מה שנקרא, לא משנה איזה שלנו זה יהיה. וכך למעשה יעודיו, הייעוד שלו מראשיתו אז, שזה היה באמת אקדמיה גבוהה לתלמוד עבור שאפתנים תחרותיים, זה הפך להיות מוסד שהוא בעצם הדיפולט של ציבורים מסוימים.
מדהים.
אז בעצם חלו בו שינויים פנימיים וחיצוניים, ואנחנו יודעים היום שהוא נמצא בעין הסערה בכל מיני סוגיות ציבור, או גיוס לצהל, או לימוד ליבה.
בהחלט.
כשאמרת, לימודים כאלה ואחרים.
בהחלט. טוב, תשמע, אוצרות כאלה של ידע, נוכל להעריך איתך שעות, אבל לצערנו, זמננו קצר, דוקטור שלמה טיקוצ'ינסקי, תודה רבה לך
שהייתם כאן. אז רגע, פינקל, בכל זאת.
פינקל, חייבים לדבר עליי.
אתם נמצאים שם בכלל במרכז, מרכז העניינים, כן? הסבא, רבא, היה מייסד ישיבת סלבודקה, שהיא למעשה גם תואמת ולוז'ין, ואפשר לומר שהיא נבנתה מחורבותיה של ולוז'ין, אחרי סגירתה בידי השלטון הצארי.
אכן.
אז כך להגיד ישיבות בלי להגיד פינקל ופינקל בלי ישיבות, אז בואו קצת נתפח לעצמנו על השכם ביום שכזה.
יאללה.
ואומנם היורצייט הזה הוא לא עגול, שנה הבאה.
200.
הוא יהיה 200, יהיה עגול, ואז בכלל זה יהיה חגיגה להתווכס, מה שנקרא, בכל העולם כולו. אבל בכל זאת, משהו עם נקודה נשית, אני חייב. ביתו אסתר וביתו רלקה ניהלו איתו את הישיבה. והיו באמת שתי בנות מוכשרות וחשובות, שאחר כך העמידו צאצאים, מרלקה יצאה כל משפחת סולובייצ'יק.
טוב, בוא נגיד שגם את המודל הזה ישיבת מירי עתיקה.
כן, ולכן, באמת, ולוז'ין הייתה ישיבה של משפחה ומשפחה של ישיבה. זה נכון, בית הרב, עם המרכאות, הכפולות והמכופלות, זה היה עניין שבקושי נגעו בו. אנשים פשוט ככה אמרו, וואו, זה היה באמת... יש כאלה שאמרו מסובך להתעסק איתו, ויש כאלה שאמרו אנחנו רוצים להידבק שם בשידוחים בבית הרב הזה. אבל נכון, המודל של ישיבה שהיא של משפחה ומשפחה של ישיבה, זה התחיל בוולוז'ין, מה לעשות? על הטוב והרע של הדברים הללו.
עשינו חיקוי לא רע.
אנחנו
ממש קצרות בזמן. תודה רבה רבה.
טוב, תודה.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
יש לנו מאזינה ששאלה איך אפשר לקבל ברכה מהרבנית מבלז. המספר הוא 025017676, שלוחה 2. אני אחזור, 025017676, שלוחה 2.
אני ארשום לי את המידע הזה.
הייתה לנו, אגב, מאזינה נוספת שדיברנו איתה באזור הצפון, אז אני רק רוצה להגיד שבשל עבודות תשתית באזור הצפון יש קשיי קליטה בתחנה. העבודות הסתיימו היום, אחר הצהריים בינתיים. אפשר לעבור לתדרים חלופיים, 1458 ב-AM, 90.8 ו-90.5.
או שהאיראנים יחזרו לחור ממנו אם זחלו אלינו. טוב, עוד משהו, ככה לפני, וואו, אנחנו כבר תכף מסיימות, אבל משהו נורא נורא חשוב שגם קרה השבוע.
במעבר חד.
במעבר חד, שזה סיפור שהוא מצד אחד קשה, אבל מצד שני מאוד מאוד מחזק. יקי ותמרי אדם קר, יקי הוא איש תקשורת חרדי מוכר, שיקלו את ביתם הפעוטה, רננה חיה זיכרונה לברכה, רק בגיל 4 חודשים. כבר בשלב ההיריון בעצם הם ידעו על הבעיה, ובכל זאת בחרו מה שנקרא לחגוג כל יום ויום של ההיריון ואחר כך של חיה. בוקר טוב, יקי.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
בוקר טוב גם לכל המאזינים. האמת היא שאחרי היומיים האחרונים, וואו, זה כאילו מדהים ומפחיד ביחד. זה מדהים לראות איך הצלחנו מתוך השליחות הזו לגעת בכל כך הרבה אנשים, ללא מחיצות, ללא הבדלים, חרדים, דתיים, חילונים, כולם. וזה מפחיד, כי אתה מבין בעצם שהיית הורה לנשמה כל כך גדולה, שמצליחה לפעול למעלה בשמיים באופן כזה ש... זו הזכות שלה הרי, זה לא אנחנו. כן. העובדה שאני קצת יוריד את המאזינים ואתכן לפרטים, העובדה שהצלחנו בתוך יומיים לגייס סכום של...
שנייה, אני רק אגיד למאזינים, כי לא סיפרנו, בעצם כן. רציתם לעילוי נשמתה, עשיתם מבצע גיוס לאיסוף, לכתיבת ספר תורה, נכון?
כן, לכתיבת והכנסת ספר תורה. והעובדה הזו שבתוך יומיים אנשים מכל קצוות הקשת באוכלוסייה הישראלית, מעם ישראל, התגייסו, זה משהו שהוא מדהים בעיניי, באופן כזה ש... אני אומר, אם זה היה אנחנו, לא היינו מצליחים, אבל אין לי ספק שהנשמה של רננה חיה, ביתנו שנפטרה, פעלה פה, הצלחנו ולמדנו בכלל מהמסע ומהשבוע הזה בפרט, כל כך הרבה דברים על החיים ועל אמונה בבורא עולם. אני לא יודע כמה זמן יש לנו ונשאר לנו, אני...
נשאר, אני באמת רוצה שנייה רק להחזיר אותך קצת אחורה, כי קראתי את הפוסט השבוע ונורא רגש המקום הזה שאתם מספרים שאתם בעצם הולכים לאולטרסאונד, כמו כל זוג הורים, שזה תמיד אירוע כזה מרגש ומחכים ורוצים לראות, וגם אם זה לא ילד ראשון, זה תמיד מה שנקרא ממש בבחינת נס על המסך, ואז מבינים שהמצב בעצם לא כזה פשוט, וזה גם לא בגדר סימן שאלה. זאת אומרת, אתם די מבינים מהרופא שיש פה מצב רפואי שהוא בלתי הפיך?
כן, כן. האמת היא שזה היה אירוע מאוד מאוד מטלטל היום הזה שבו היינו בבית החולים. כמו שאמרתי, הגענו לבדיקה שגרתית, שאמרנו בסוף אנחנו מן הסתם הולכים הביתה, ואז התיישבנו מול הרופא, והוא התחיל, מה שיקרא, לראות לחלל החדר כל מיני הגדרות רפואיות וסיטואציות שמעולם... לא שמענו עליהם. והשורה התחתונה הייתה שיש יותר מחשד סביר שהתינוקת שלנו, רננה חיה, כשתבוא לעולם, אם תבוא לעולם, ואני אומר אם, כי 50% מהתינוקות שמובחנים בהיריון עם חשד כזה, לא שורדים אפילו את שלב ההיריון, היא תסבול מהתסמונת הקשה הזו שנקראת טריזומה 18. וזה היה אירוע מאוד מאוד מטלטל. אני כל הזמן אמרתי בשבוע האחרון ש... הורי מאבד את הבן או את הבת, הורי מאבד ילד, או בכלל כל מי שמאבד מישהו שיקר לו, החלק הכי קשה זה החלק של האובדן, של הפטירה, כי פתאום נפער איזשהו חלל מאוד גדול, מורגש איזשהו חיסרון ענק בבית ובחיים, ואנחנו, החלק הכי קשה מבחינתנו היה שם, בהיריון, כשהרופא יושב מולנו והוא אומר 99.9% שזה הסיטואציה, ועכשיו אתם צריכים להחליט, כאילו אם אתם הולכים ונכנסים לתוך תוכנית קצובת זמן שאתם יודעים בפירוש,
או יותר נכון,
לא יודעים
בכלל
איפה זה מסתיים, או שאתם מדלגים על האירוע הזה.
מה חשבתם לעשות, יקי?
האמת היא שזו הייתה סיטואציה, מה שנקרא פרשת דרכים, לא פשוטה, שהיום בדיעבד אני מסתכל עליה אחורה, ואני אומר, מזל שככה בחרנו, אבל אני בכלל... לא הייתי באירוע, כלומר, אשתי תמרי, כשחזרנו הביתה, אמרה באיזשהו שלב מסוים, אני לא מעניין אותי, לא מעניין אותי לא הרופאים ולא היועצים הרפואיים ולא אף אחד. הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם, והנשמה הזאת תהיה כאן, ואני הולכת עם זה עד הסוף, לא משנה אם זה יומיים או שבוע או שבועיים או חודשיים. ואני הסתכלתי עליה ואמרתי, רגע, אני לא מבין, זאת אומרת, איך אני נכנס לתוך האירוע הזה? זאת אומרת, יש פער ביני לבין מה שאשתי הוציאה באותו רגע מעטפת, ההחלטה המאוד מאוד משמעותית הזו.
היא החזיק את הנשמה הזאת אצלה, אז כנראה זה באמת הרימו את הטפח מעל הקרקע.
וכשאני ראיתי אצלה נחרצות כל כך גדולה, אמרתי, מי אני הקטן? אני כאילו חייב ללכת איתה במסלול הזה ולהיכנס לתוך התמונה הזו, וזה באמת, אני חייב לומר עכשיו, כשאנחנו נמצאים שבוע וחצי אחרי הפטירה, שזה היה מסע שבמהלכו למדנו כל כך הרבה על אמונה וכל כך הרבה על קדושת החיים. לפעמים לעתים נראה לנו תקופה של 4 חודשים, שזו תקופה שלא צריך להתעכב עליה, ממשיכים הלאה, אבל כן, אנחנו ממשיכים הלאה, אבל למדנו המון, כאילו 20 שנה של חיים פשוט נכנסו לנו במה שלמדנו ולקחנו איתנו ובעיקר שלא צריך לראות את כל החיים שלנו כמובנים מאליהם. זה נכון שבסופו של דבר כשהרופא בא ואומר לך, הילד שלך יחיה לכל היותר 12 חודשים, אז אתה רוצה לתת לו את הכל, ואפילו מעבר לכך, כי אם לא עכשיו, אז מתי? אבל החוכמה הגדולה שלפחות אנחנו לקחנו מהסיפור הזה, זה שגם שיש לנו ילדים בריאים ושלמים, והכל נראה לנו מובן מאליו, והצלחה בקריירה, אז זה לא מובן מאליו, צריך להודות על כל דקה ודקה, וזה מה שעשינו באמת בתקופה הזו עם רננה חיה. אנחנו אמרנו תודה לבורא עולם על שני דברים. א', שהוא בחר בנו כהורים להיות השליחים של הנשמה התורה הזו פה בעולם הזה, והדבר השני, על זה שבסופו של דבר, סליחה, זה מרגש אותי, בסופו של דבר שאנחנו למדנו באמת להסתכל על החיים בצורה אחרת, באופן כזה שצריך להגיד תודה על כל רגע ורגע ועל כל צעד ושעל. זאת אומרת, הדברים שנראים לנו כל כך טריוויאליים וכל כך מובנים מאליהם, ולפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא קשור, אנחנו לא מבינים שבסוף יש מי שמנהל את העולם, מסובב את הכל, גם כשנראה לנו שמשהו רע זה בסוף טוב, ובכלל הצלחנו בשבוע האחרון, אני אומר כל הזמן, לגעת בכל כך הרבה אנשים, באמת באופן חוצה מגזרים, ולראות אנשים שמגיעים לשיבה, והם יוצאים מפה מחוזקים באופן כזה שהם לקחו איתם משהו, זה מבחינתנו הכל. ומבחינתנו הכל באופן שלא רק נתנו לרננה חיה בחייה את כל מה שהיא הייתה צריכה, ואפילו מעבר כמו שאמרתי, אלא שגם עכשיו אנחנו ממשיכים פה בעולם הזה, כשהיא נמצאת בעולם שכולו טוב, בעולם הבא, את חיה פה, חיי נצח, אם זה בספר תורה, ואם זה בחזק אנשים, וזו זכות עצומה שאנחנו מודים עליה, אנחנו ממש מודים עליה, באמת.
גם לנו, ככה, קשה להגיב.
יקי, הכנתי שאלות, ואני ממש עם דמעות בעיניים, וקשה לי לקטוע אותך.
מי שרוצה להשתתף גם כן בכתיבת ספר התורה, זכרה של רננה חיה, איך עושים את זה? יש אתר?
האמת היא שבאופן שהפתיע את שנינו, גם אותי וגם את תמר אשתי, הגענו אתמול ליעד. אז כמובן שאם מישהו היה רוצה, אז באמת, גם הרצון זה מספיק, ואנחנו מוכירים ומעריכים את כל מי שהיה שותף. אבל אנחנו כבר הגענו ליעד, ובעזרת השם אנחנו כבר ביום ראשון הקרוב נצא לדרך עם סופר שיתחיל לעבוד על ספר התורה, ובעזרת השם שנזכה להכניס את הספר הזה בהקדם, כדי שבאמת זה יהיה לזכרה ולעילוי נשמתה.
יקי אדם קר, תודה לך על המילים, תרגשנו. מה מאחלים? שתהיו חזקים בעזרת השם, אתה ותמרי.
אמן.
הרבה הרבה כוח,
ותודה על השליחות הנפלאה הזאת.
שנתתן. תודה רבה, ושבת שלום.
שיהיה בשורות טובות.
אמן.
טוב.
אנחנו מתחילות לשמוע ברקע את השיר תפילת הילדה לזכרה של רננה חיה. רק נזכיר שאפשר לשמוע את התוכנית הזו בשידור חוזר באתר כאן מורשת. אפשר לחפש בגוגל כל כבודן, כאן מורשת, ותגיעו לכל התוכניות שלנו. אחרינו תהיה התוכנית זכות הציבור. שירה ולק עיקר מנגנת לכם את השירים שאתם בוחרים.
תודה לכם, אני הייתי עניה שוחט, תודה לפרט פינקל,
תודה לאיתי סופרין המפיק, לטכנאי בוריס פרדר, לאורך שלנו מנדי גרוזמן. תודה שהייתם איתנו, שבת שלום.
את ליבך מבקש לא על עצמך, על החייך שסובים עדיין. תפילתך ילדה שלי, אל תעצרי,
שומעים אותך
עד לשמיים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.